שלום נמרוד.
שלום שלום.
הייתי רוצה לפתוח בשיר של עין הלל, שהיה אדריכל נוף אבל גם משורר, פרק הראשון שבו: שחר צח שלווה וחסד, נח הפיקוס במרפסת, מטולל צינה ושקט, פתע שמש מגהקת, מרביצה כללה רוסית, אדירה ועסיסית, נפקחים ריבות ריסים, עיר נאורה למיסים.
יפה.
תל אביב בעצם.
איזה יופי.
איך מסתכל על זה מישהו שגדל בקיבוץ מבוחמה בדרום הגולן?
קודם כל הוא דיבר, הוא כנראה פרץ דרך עוד בלי להבין בכלל מה הוא עושה לגבי המרפסות. שאלה יפה, אני כל פעם תופס את עצמי ולא, קודם כל אני, זה בסיטואציות שאני לא מבין בכלל איפה אני נמצא לפעמים לעתים, ולפעמים אני, המקור שגדלתי ממנו היה מקור של מרחבים וירוק וכל חוויות הילדות שלי, וכנראה לקחתי איתי משהו הנה פה למרכז, לחוויה.
יש טופוגרפיה די מיוחדת באזור הזה של אלחמה, מבוחמה.
נכון, אנחנו יושבים על מצוק, כשאני אומר אנחנו עדיין, כלומר משהו, כן, הם יושבים על מצוק שיש לו את הנוף היפה ביותר. אני, את החתונה שלי עם אשתי עשינו על המצוק שם, אל מול הנוף של הגולן, אל מול הנוף של
הכנרת. זה גם מפגש גבולות, אם אני זוכר נכון.
10 קילומטרים צפונה, מול מיצר, יש שם את משולש הגבולות, בצד המזרחי. זה אזור קסום, מיוחד, זה ההארדקור של ההארדקור, אני קורא לזה. אנחנו כדי להגיע לבית ספר, היינו צריכים לנסוע כל יום 45 דקות לעין גב, לאסוף את כל הקיבוצים בדרך, לחזור 45 דקות, להחזיר את כל הקיבוצים. היה משהו שגרם לי באופן כללי, ואולי זה אחת המתנות הכי גדולות שלי, לחיות בתחיית סיפוקים מתמדת בעצם. אין פה לקבל עכשיו משהו, כל דבר שצריך זה להסתדר עם מה שקיים, לדעת שזה מה שיש בעצם.
כלומר?
כלומר, בקיבוץ בעצם, שאני גדלתי בו, היה מבחינת צורך חומרי, הדבר היחידי שהיה לנו סופר קטן, הספקה קראו לזה, וזה נתן מענה על הדברים. אבל כל שאר הדברים, אם רציתי לראות סרט, אם רציתי לצאת למסעדה, אם רצינו לעשות את הדברים האלה, דרש מאיתנו להניע רכב ולהתחיל לנסוע לפחות חצי שעה כל פעם. וזה בעצם גרם לנו א', להבין שעם מה שיש לנו אנחנו יכולים להתמודד. כלומר, שים אותי במקום ואני יודע להתמודד עם, עם, עם מה שקיים, שזה נפלא. לדעתי לסמוך על עצמי מאוד. וגם לא להסתובב סביב הדברים שהם פחות מעניינים, אלא אוצרות הטבע קיימים ואנחנו יכולים להשתמש בהם לטובתנו.
אז באמת המראות של צפון מזרח הכנרת? הם, אפשר להגיד.
כן, אנחנו
נחקקו, הם מראות ילדותך.
הם מראות ילדותי, ויותר מזה גם אנחנו דרום הרמה מחוברים עם עמק הירדן ולא עם רמת הגולן בכלל. כלומר, אנחנו גדלנו והתחנכנו בקדמת כנרת בקיבוץ עין גב, ואחר כך לימים בתיירח, בית ספר התיכוני שנמצא בדיוק, המפורסם בקבוצת כנרת.
ליד אוהלו. כן.
בדיוק, שמה. אז בעצם אני גם את החבר'ה של הגולן פחות מכיר, פחות חשוף. אני, החברים שלי, היסוד, הבסיס, זה החבר'ה מעמק הירדן. שם בעצם התחנכת.
אנחנו רק טריטוריאלית מתייחסים לרמת הגולן כאיזושהי יחידת גבול, יחידת שטח אחת שאורכה נמנה לי 80 קילומטר.
נכון.
רוחבה כמה קילומטרים.
נכון, בדיוק.
אז יום אחד קם אותו נער כפר והגיע לעיר?
שבכלל היה כדורגלן מקצועי. עד גיל 20 הייתי ספורטאי מצטיין ושיחקתי כדורגל בהצטיינות יתרה.
באיזה תפקיד שיחקת?
הייתי שחקן כנף. שאי אפשר יהיה לעצור אותו מבחינת מהירות וכוח מתפרץ.
כל האנרגיות שהצטרות.
כל האנרגיה אני מוציא החוצה. לא הייתי תלמיד טוב, את הכל הוצאתי בכדורגל. ואחר כך בצבא גם ספורטאי, ועד ששלוש פציעות עם רצועה צולבת, 3 ניתוחים ברצועה צולבת בעצם, אילצו אותי לשנות מסלול.
ואז שאלת את עצמך מה אתה עושה?
ואז שאלתי את עצמי מה אני עושה, פחות שאלתי את עצמי כי לא הייתי בכלל מחובר למי שאני בשלב הזה, נקרא לזה ככה. זה היה יותר נמרוד, חבר התקשר.
הפרא אדם הזה.
הפרא, כן, לא יודע לעצור, בדיוק. כן, יש פה, כן. חייב להיות בחוץ, הוא לא יודע להיות בפנים, חייב להתחיל להבין מה הוא עושה, והייתה משרה פנויה בקיבוץ, כפר חרוב, בקיבוץ השכן, אצל האויב. אנחנו, פה יש בינינו אגו מאוד מאוד גדול בין כפר חרוב ומבוחמה.
כן, הם שניהם יישובים מאוד ותיקים מדרום הרמה.
כן, כפר חרוב זה הקיבוץ המוצלח, מבוחמה באופן כללי אין בו.
את זה לא ידעתי.
כן, אז בוא נגיד שאין בו באמת תחרות, כי כפר חרוב מנצחת. אז התפנתה משרה שם בנוי של כפר חרוב, והתחלתי לעבוד שם, לא ידעתי מה אני עושה. ומשהו עם כדורגל בעצם היה המקום שבו אני בורח, ומוצא את הספורט בתור התחביב ובתור המקום שאני יכול לקבל, לא יודע, את הביטחון שלי, בצמחים קיבלתי שקט. בפעם הראשונה בחיי בעצם התחלתי לקבל שקט.
פתאום הרגשת, ירד עליך משהו.
ירד, כן, ואהבתי מאוד לעבוד עם החרמש המכני. היו יוצאים לשטחים בבוקר, והייתי מסיים יום שלם בלי להרגיש שעובר הזמן, עם החרמש המוטורי הזה, שעושה לי פשוט שקט, אני לא שומע אנשים, אני והעשב, וזהו. וזה היה...
אני אגב רוצה לומר לך שאני, עוד מהתקופה שבקיבוץ שלי, בראש הנקרה, עבדנו עם חרמש אמיתי.
כן.
אז זה יצריך הרבה מיומנות.
אז כן, נכון. אז חרמש באמת הכניס אותי לעולם הזה של הגינון, דרך החרמש. עכשיו לא היה לי שום הבנה בסיסית אפילו במה אני עושה, אבל התחלתי להתאהב מאוד בשקט. התחלתי להתלהב מהצמחים, באופן שבו הם צומחים. מהאינטראקציה גם עם האנשים סביב הצמחים.
בריח, כלומר, בריח.
והכל בכיסוח דשא הראשון של תחילת העונה, שאין איזה תחליף עדיין, שהוא מחזיר אותך הביתה. ולימים גם הבנתי את החיבור שיש לי מהמקום הזה. אמא שלי הייתה רכזת הנוי של הקיבוץ. בכלל, התעלמתי מה... כלומר, כנראה היה שם איזה חיבור שאני איכשהו קשור לעולם הזה. אמא שלי קשורה לעולם הזה.
אני מניח שאמא שלך הגיעה לקיבוץ במסגרת איזשהו גרעין נחל.
אמא שלי עשתה עלייה מאוסטרליה. אמא שלי אוסטרלית, אמא שלי זל אוסטרלית, עשתה בעצם עלייה במסגרת הבונים. עשתה עלייה בגיל 8.
שזה ארגון נוער ציוני מגשים.
בדיוק. בגיל 18 עלתה לבדה מאוסטרליה יחד עם קבוצה של חברים ממלבורן. יחד עם כמה חברים לחמדיה, לאולפן בחמדיה.
בעמק בית שען.
בעמק בית שען, קצת אחרי מלחמת יום כיפור. ומיד אחר כך עלתה למבוא חמה, עליהם אפשרות או ליישב את הנגב, או להיות פטריוטים ולעלות לרמה, והם בחרו ברמה. ושם הכירה את אבא שלי שהגיע בכלל מגרעין נחל, בעקבות חברים שבאו מגרעין נחל מגבעתיים, אבא מגבעתיים במקור. וככה התחבר להם הסיפור הזה.
זאת כאן... הייתה עדיין התקופה שבה תנועות הנוער המגשימות כן. פעלו חזק מאוד בערים.
בדיוק.
אז בואו נחזור למרפסות.
כן.
נער הכפר מגיע ומגלה את המרפסת העירונית?
חי, מצא את עצמו בתוך מרפסת ולא מבין מה הוא עושה פה תקוע בתוך האפור והדבר הזה.
ולא מבין למה זה לא מפריע גם לאחרים.
ולא מבין איך אפשר לחיות ככה. באמת, איך אפשר לקום בבוקר, ולהריח את הפיח הזה, ולשמוע את האמבולנסים, בלי שום טשטוש, אין פה שום פילטר בדרך. ואני החלטתי שאני עושה עם זה מעשה, והתחלתי לבנות כל מיני מערכות לעצמי, ברמה שלי קודם כל, להבין איך אני בעצם הופך את המרפסת שלי למשהו שהוא באמת יכול להיות חזית ירוקה, גינה ירוקה, מתוך גם ניצול מקסימלי של גם משאבים, אבל גם פוטנציאל, כי המרפסת היא קטנה.
התעסקת ממש, עשית פיילוט על המרפסת הפרטית שלך.
פיילוט על המרפסת הפרטית שלי.
מה היה גודלה?
היה 12 מטרים.
הסטנדרט.
וכל סנטימטר הוא חשוב.
כן.
והאפשרויות בשוק הן לא מאפשרות באמת, הן מאפשרות לייצר גינה, אבל לא להישאר עם מרווח שאתה יכול אחר כך לחיות בו בעצם. והתחלתי ממש לייצר פתרונות אורבנים תלויים, שהייעוד שלהם תהיה למרפסת קטנה. אני כשעמדתי מתחת למרפסת, ואני זוכר מסתובב בתל אביב על אבן גבירול, ממש עשיתי הכנה לעצמי סוג של דמיון מודרך. אני הולך על אבן גבירול, מצפון לדרום, מסתכל ימינה ושמאלה, רואה את כל הבניינים הקטנים האלה, את כל המרפסות הקטנות, את כל הסורגים הקיימים, ולאף אחד אין צמחייה.
אתה נותן דוגמה שבעצם מראה מה קרה בשנות ה-70 בתל אביב. אז הכל נסגר, הבתים היו יותר קטנים, הדירות היו יותר קטנות, ולכן כולם סגרו את המרפסות. היום זה לא כל כך מותר, הדבר הזה. והדוגמה הכי טובה למה שהיה פעם, ועדיין רואים אותה היום, זה רחוב אבן גבירול. נכון? כן. מה אתה רואה היום אבן גבירול? כל מיני טריסולים קראו לזה
בדיוק,
פעם.
בדיוק, בדיוק ככה. ולא הבנתי, לא הבנתי איך זה יכול להיות הדבר הזה. באמת, אז באמת נפתח לי פעם הראשונה העיניים, ולקחתי את עצמי משם ליותר לבנייה יותר, נקרא לזה חדשנית, או בנייה אורבנית, נקרא לזה שרבי קומות, של שישה, שש קומות, שמונה קומות, עשר קומות, 15 קומות, וראיתי רואה באופן קבוע, ואני מדבר על שנת 2010, 2012, 2013, זה היה המקסימום. זה השנים שאני הסתובבתי והתחלתי להסתכל על הדברים האלה. אני רואה שלמעלה בגג יש אולי אוסף של הציצים, למטה יש אולי גינה שמיועדת לוועד בית, ובין לבין, שזה המסה הקריטית, אין שום דבר, אולי איזה מתלה כביסה במקרה הטוב.
ובעצם החזרות של הרחוב, כי בסך הכל רחוב בן גבירול הוא רחוב מיוחד, הוא שונה מרחובות אחרים, יש לו תכנון מאוד מאוד.
לגמרי, לגמרי, ומשהו חסר, בעצם המשהו שהוא סופר מרכזי מבחינתי גם, הוא נוף ילדותי, אבל אתה יודע, מהמקום האישי שלי, אני רוצה לעצמי את הפינה הזאת. ואז הבנתי שצריך לעשות מעשה, ביחד עם חבר.
רגע, בוא נגיע למרפסת שלך.
אוקיי.
מה עשית שם?
אז במרפסת בעצם בניתי כל מיני, נקרא לזה הציצים מיוחדים, הציצים בתלייה. זה התחיל מהגלגול הראשון שבאמת לקחתי מרזב, שהוא היה בעצם הדמוי הדנית התלויה הראשונה בעצם שאני יצרתי, מרזב שחתכנו אותו בגודל היהודי שלו, ועם חבר שהוא היה מסגר בעצם עשינו לזה תלייה מודולרית בקומות, שזה יכול בעצם לעבוד על המעקה. בעצם אני לקחתי את המעטפת בתור הפתרון האידיאלי לגידול צמחים. מעטפת מבחינתי זה יהיה או המעקה או איזה קיר בעצם.
ובעצם לאפשר לאנשים להמשיך להשתמש במרכז בתור מקום שבו הם מסתובבים.
נכון.
וגם בטח לסלק מתוך המרפסת כל מיני מרפסות שימשו, אולי עדיין משמשות כמחסנים.
נכון, ועדיין אפשר לשעות שם ולשים איזה פינת ישיבה נחמדה, ובפינות אפשר לשים מייחל יותר גדול כי הוא לא תופס מקום. וכמה שנכנסתי לזה יותר, ככה הבנתי שבעצם המרפסות הישראליות בכלל לא נבנו בצלם גינה. כלומר, אין פה בכלל תשתית שיכולה להכיל את זה. 60% מהמרפסות, 70% מהמרפסות בכלל אין להם נקודת מים. כלומר, מראש הם נבנו לזה לכישלון בגידול צמחים.
נעצור לרגע, כי מרוב התלהבות, בעצם לא דיברנו על איפה אנחנו נמצאים. אנחנו באילן והגננים, פרק מספר 4. והאורח שלי הוא נמרוד עורף, אדריכל נוף, בן קיבוץ מבוחמה, שאחראי ל-1500 סרטונים שכולנו רואים ברשת. עכשיו נוכל להמשיך עם המרפסות, שאנשים פשוט ידעו לאן הם הגיעו.
כן, לגמרי, לגמרי. אז זה גם התקשר הסרטונים, איך הגיעו בכלל הסרטונים האלה? אתה יודע, אני קופץ מדבר לדבר.
רגע, נבוא, אל תקפוץ.
אוקיי, אוקיי.
תמשיך עם המרפסות.
המרפסת שלי הייתה חשובה לי, ברמת השפיות, אני חי בעיר, המעבר מהקיבוץ לעיר היה טראומטי עבורי, היה בעצם, לא עשיתי שום הכנה, קבעתי שאני עובר לעיר בלי שום לעשות שום הכנה מנטלית בעצם לדבר הזה. ואז הבנתי.
צריך הכנה מנטלית, זה מאוד מעניין, כי זה, לי זה לא קרה, גדלתי בעיר.
צריך.
אתה יום אחד נופל על תל אביב, ואז מה?
להבין קודם כל שאצלי הדברים, הכל תמיד מתחבר לצמחים. אם אני מסתכל על זה לצמחים, אז להבין שהשורשים שלך עדיין נמצאים בתוך הקיבוץ. בעצם העברת צמח, ניסית לעשות סוג של איחור, חתכת לו כמה ענפים ושמת אותו בעיר, כשהשורשים עדיין בעצם נמצאים בקיבוץ.
יותר גרוע, עקרת אותו.
עקרת אותו.
ושארת לו מעט מאוד מהשורשים.
גם לא, 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 לא נעשה פה שיח בין השורשים בין הענפים בעצם. היה פה בעצם קביעת עובדה, כמו שאנחנו בני אדם בדרך כלל רגילים לקבוע.
לא באת עם הגוש אדמה.
לא באתי, לא. לא באתי. וזה היה לי מאוד מאוד קשה. והבנתי שכדי לרקח את הנפילה, אני חייב לעשות לעצמי משהו, ובעצם פה התחיל כל הסיפור אולי של הבנייה מחדש של עצמי, אוקיי, יש שם שורשים עדיין קיימים, עזוב, זה שיחה בפני עצמה, מה קורה עם השורשים שעדיין נמצאים שם, אבל אני פה צריך להקים לעצמי איזה סוג של מאחז חדש.
אז זה קם בגינה, מה שתלת שם, אתה זוכר?
זה התגלגל להרבה דברים, אבל שתלתי שם בעיקר הרבה דברים של צל, הרבה מאוד, כאילו היה לי, אני במרפסת צפונית הייתי. מסתבר שתמיד זה היה מרפסות צפוניות או מזרחיות, שהן דווקא מזרחית היא אידיאלית לגידול צמחים, אבל הצפונית היא קצת בעייתית בגלל ששמש לא מגיעה, שמש ישירה.
לי יש מרפסת דרומית ותאמין לי שאין גרוע.
שמש זה. וחצי, בדיוק. כן. אז פה זה בעיה. כאן התחלתי.
אז מה, גידלת מונסטרה, פוטוס, כל מיני כאלה?
בגלל שהמייחלים שלי היו קטנים יחסית, בגלל שהכל היה תלוי, אז זה בעיקר דברים שנשפחים. זה הפוטוסים, וזה הסקנדנס, וזה הבת שבע, וזה המונליזה, וזה דברים בעצם שאין להם, שיכולים עם בית שורשים קטן יחסית, להתבסס ולא לעלות לגובה, אלא בעיקר ליפול למטה.
כלומר, התפיסה הראשונה הייתה, מיכל לא גדול, שלא יפריע יותר מדי לאנשים, והוא יהיה על הקיר, על המעטפת, כפי שקראת.
גם להבין את האילוצים. להבין בהתחלה, אוקיי, יש לי מיכל קטן, אני רוצה משהו גדול, להבין שזה לא הולך. הרבה מאוד כישלונות בדרך בעצם. ודרך זה בעצם לאט לאט למדתי להבין את כל, על בסיס הטעויות, על כל הטעויות האפשריות, התחלתי להבין בעצם איך לעשות את זה יותר טוב בעצם. ואיזה מערכות עובדות ואיזה מערכות לא עובדות, ואיזה מצעים יותר עובדים, ומה ההבדל בין שמש לצל גם מבחינת המצע. נגיד במקום שהוא יותר מוצל, אז חייבים קרקע יותר מנוקזת, כי אין שם עידוי, ולהבין איך זה עובד הדבר הזה. וכל מרפסת היא עולם ומלואו.
או, כשאתה אומר עולם ומלואו, באיזשהו שלב היית צריך גם להתחיל להבין את הלקוחות, מה אנשים רוצים.
נכון.
גם היום, כשאני חושב על גינה או על מרפסת, זה תלוי מאוד בכמה אנשים הולכים להשקיע, מה רמת הציפיות שלהם, למשל.
אז הדאטה שאני אספתי, מבחינת כמות המידע, כי בסופו של דבר זה לא רק המרפסת והתנאים והצרכים הקיימים, אלא זה בסופו של דבר גם להבין את הלקוח. כלומר, וכאן
אז אולי אתה זוכר את הלקוח הראשון שהגעת אליו, ואמרת לו, מה?
אני
או את השני, לא משנה.
כן, אני זוכר את הלקוחות הראשונים. הלקוחות הראשונים בעצם אני התאמתי את עצמי אליהם, ולא בהכרח המוצר היה מתאים למקום. כלומר, אני חיפשתי כל מיני אנשים משוגעים שיהיו מוכנים לקחת עכשיו, מרזבים אליהם למרפסת, או אפילו לחצרות לגדל צמחים. להגיד להם, תקשיבו, יש לי פה פתרון שיכול להעביר עבורכם קיר ירוק.
אבל הצלחת לפחות להציל מהם מה הצרכים שלהם, מה הם רוצים, חוץ מאשר גינה פורחת?
כן, זה היה, עוד לא הגעתי בכלל לקהל היעד האידיאלי עבורי. כלומר, אני בכלל הייתי צריך לזקק מי הוא קהל היעד דרך כל האנשים שמסביב, להבין באמת למי המוצר פונה ולמי אני יכול לתת מענה. וזה היה, מאוד מאוד מעניין. זה היה תקופה שאתה בעצם לא מבין מה אתה עושה בכלל. אתה יודע שיש משהו שמוליך אותך ומקים אותך בבוקר, כי אתה רוצה להפוך את העולם הזה לירוק יותר. אתה רוצה, ממקום האישי שלך גם, כאילו אתה רוצה שיהיה פה טוב וירוק יותר. זה הסיפור. וזה התחיל לתפוס לאט לאט, הסיפור.
מה אנשים רצו? הם רצו עצים, רצו פרחים, מטפסים?
אני חושב ש
עד כמה יכולת בכלל לגבש איתם קונספט משותף?
תראה, זה היה מאוד מאוד, זה היה תהליך פסיכולוגי לעבור עם הלקוחות. כשאני מגיע בדרך כלל לאנשים, היום אני כבר די מומחה בתחום הזה, אז אני יכול להגיד שאנשים בדרך כלל מביאים את העולם שלהם, את החזון שלהם, לתוך משהו שהוא לא בהכרח יכול לעבוד. כלומר, יש איזה מידת ציפייה גדולה מאוד אל מול המצב הקיים, שהוא לא בהכרח יכול להתחבר ביחד. וכשאני הייתי מנסה לזקק את זה בסוף ולהגיד להם, תקשיבו, בואו שנייה, הבנתי, שמעתי אתכם, אבל בואו נעשה את זה אחרת. בואו, אם אני אגיד לכם שיש לאפשרות שאתם תוכלו לצאת כל יום לראות גינה ירוקה מול העיניים שלכם, ובתוך הגינה הירוקה נשלב גם פרחים שאתם מאוד אוהבים, וגם צמחי תבלין, ואפילו איזה עץ פרי קטן שייתן לכם מדי פעם כמה לימונים בשנה, ואתם תקומו ויהיה לכם ירוק מול העיניים, ואולי אפילו יגיעו כמה ציפורים וכמה פרפרים אליכם למרפסת.
שזה דבר מאוד חשוב.
שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
אולי נדבר עליו אחר כך.
כן, ובסופו של דבר, אולי זה נקודת המפתח, כי אני יודע באיזה עולם אתם חיים, לייצר פה איזה בסיס שהוא ירוק, קודם כל, שלא דורש הרבה טיפול, שלא כל שני וחמישי תרוצו למשתלה ותחליפו צמחים, כי זה בסה.
נוראית.
וזה בסה, כן, ובסופו של דבר, אנשים התחילו להבין ש הקיום, נקרא לזה, היציב, הבסיס הירוק והחזק, הוא הרבה יותר נכון עבורם מלעשות משהו שהוא רק פורח או רק דברים. והתחלתי לבנות ממש על בסיס ההבנה של מה הבן אדם צריך, ממש סוג של מודלים של גינון כבר. ידעתי מראש, כשאני בונה ברמה האופרטיבית כבר, כשאני בונה גינה, כבר פרקתי את זה לרמה של אני יודע מראש להכין, בעדנית כזאת, יש לי מודל שתילה, יש לי צמח מוקד, יש לי שני צמחי ביניים, שלושה
צמחים. שהוא למשל, צמח המוקד?
צמח מוקד עכשיו רוצים לייצר הסתרה מהמרפסת השכנה לדוגמה. והוא נשתל בגודל של 10 ליטר, זה צמח מסוג דודוניה לדוגמה. יהיו מהצדדים שלו שני ביצנים מגוונים, שזה נגיד צמחים בעצית 12, עוד 3 צמחים שנשפרים מסוג דיכונדרה ירוקה או חבלבל מאוריטני, שיש לו פריחה מאוד מאוד יפה, לשלב כמה, לא משנה, בניתי מודלים, והמודלים האלה לא רק נתנו מענה ללקוח, אלא גם ברמה האופרטיבית כבר בניתי לעצמי סוג של שטנץ, שבעצם מה שמשתנה בשטנץ הזה, הוא ההתאמה של הצמחייה בין הצרכים של הלקוח ובין המרפסות השונות, ההוא במזרח, ההוא במערב, ההוא בקומה גבוהה שחשופה לרוחות, ההוא בקומה נמוכה שדווקא לא חשופה, וממש בניתי לעצמי סוג של קבוצות צמחים שיכולות לעבוד אחת עם השתינה, בהתאם לכל מיני בדיקות שעשיתי עם עצמי, וזה עבד בצורה מדהימה, מדהימה. ואפרופו, טוב...
עבד בצורה מדהימה, זה אומר שאחרי חצי שנה אנשים היו מאושרים, הלכת לבקר אותם, לראות מה עשית, מה היו התוצאות?
היה מדהימה, וכאן התחלתי להבין גם שמדהימה את גבול מסוים. כי בעצם במיכל, במיוחד אם זה במיכל קטן, בעצם השורשים לא יכולים להתפתח. את הדברים האלה לא ידעתי. אני אמנם בא מרקע של גנני ומאדריכלות נוף, אבל כל מה שקשור לעולם המיכלים, נקרא לזה, למצע מנותק, הייתי חייב לעבור דרך כדי להבין מה עובד ומה לא, ומה שנכון ויפה עכשיו, לא בהכרח נכון ויפה עוד חצי שנה או שנה מהיום. אז בעצם רואים קו עלייה מתמדת בגינות, אבל אחרי 3 עד 6 חודשים, רואים שכל הגינות מתחילות לצנוח למטה.
דרך אגב, את התהליך הזה אפשר לראות גם בסרטונים שלך, כי אתה יותר ויותר מדבר על מצע מנותק, אתה יותר ויותר מדבר על מחלי השתילה.
נכון.
ואני מניח שזה תוצאה של מה שאתה בעצם חווית.
כן, וגם זה משהו שהלקוח בסופו של דבר שומע וניזון ממך, ואתה מתאר לו איזה תמונת מצב, ואתה עדיין לא יודע בכלל, שעוד חצי שנה, מהיום שהתחלתי אני מדבר, שלא היה לי את הנתון הזה לאסוף, עוד חצי שנה יראה לא טוב, כי המצע כבר אולי הופך להיות מומלח יותר מדי ממלכות, ויש שם מחסורים אולי בחומרי דישון.
כן, או יש בעיות ניקוז,
או שורשים. או בעיות ניקוז, השורשים, אוויר, כולנו צריכים אוויר, ואין אוויר בפנים, ואף אחד לא יודע כמה להשקות. קיצור, מתחילות בעיות, והוא בכלל בשמש, המפנה של השמש הולך דרומה בין העונות, בין החורף והקיץ. מתחילות להיות כל מיני עניינים, בעצם כל מיני עניינים מתחילים להתפתח פה. ואז אני מתחיל ללמוד בעצם, שאם אני מוכר היום גינת החלומות, אז להבין שבגינת החלומות גם יש כל מיני סייגים, כאילו להבין שזה אילוצים טבעיים של גידול צמחים בתוך מצע מנותק, ושזה אומר אולי פעם בשנה, אולי פעמיים בשנה, שמחליפים את המצע, ואפילו גם מרעננים כמה מהצמחים שקיימים שם.
כן, כי תראה, גינת החלומות, עכשיו אנחנו בתחילת חודש אוגוסט, בגינת החלומות קצת קשה לתחזק אותה בתקופה כזאת למשל.
נכון.
מתן הגנן קורא לזה נווה מדבר בכלל. קצת לא נורמלי מה שקורה פה בעצם. אנחנו גדלים ומטפחים מסביב יובש ושממה.
נכון.
קשה מאוד לגדל.
בוא נתחיל מזה אולי שבכלל גינה זה לא קיום טבעי בכלל שלה. כלומר אנחנו בחרנו עכשיו לעבור ולשבור את המודל הטבעי של העולם הצומח.
לגמרי.
אנחנו יצרנו משהו לפי רצוננו, ואולי כאן מתחילה פה, אולי כאן מתחיל פה כל עיוות החשיבה שלנו, כי אנחנו כפינו גינה על מצב שאולי הוא בכלל בלתי אפשרי, או בלתי טבעי, לא ברמת הקיימו כן או לא, אלא ברמת הבלתי, הוא לא נכון אפילו, כלומר זה צורך, נקרא לזה אני רוצה, אבל לא בטוח שזה נכון בכלל לסביבה, לדבר הזה. מתחילות לעלות אצלי אפילו כל מיני תהיות ושאלות פנימיות.
מכלל דברים רעים שקרו, או מכלל אסונות כאלה, או בעיות כאלה, יש לרשע שמה שמפציע מפה זה משהו אחר, או תובנה אחרת, אצלך גם כן.
תחשוב, עכשיו שאנחנו מדברים על זה, משהו פה קופץ לי ישר, הרי אנחנו אמורים להיות אנשים שיש להם צמיחה, אנחנו אמורים להיות בצמיחה. עכשיו, הצמיחה, כשאני מסתכל על זה, אני תמיד מגביל את עצמי לעולם הצומח, כי אין מה לעשות, אני יותר מדי זמן עם הצמחים, והם נתנו לי תובנות מעמיקות. כשאני אומר, אני בצמיחה, זה לא בהכרח אני צומח כמו שאני מבין את הפנימה של הקרקע. כלומר, הצמיחה היא בכלל לא העולם החיצוני שמוציא עלים עכשיו וענפים חדשים, אלא שהוא מבין איך כל הסיפור של העולם הפנימי עובד.
פגשתי הרבה את התובנה הזאת בביקורי בחריש אצל דבי לרר, שבאמת מדברת על הקרקע.
כן.
על העולם של הקרקע. בתור, פה אני, לדעתי, פה אלה הנזקים שהחקלאות הקונבנציונלית גרמה לגינון. כן. אני מקווה שגם החקלאות השתנתה, אבל בעצם את החקלאים לפני 50 שנה לא עניין הקרקע. נכון. שעניין זה לרסס, ושייצא נכון. כמה שיותר יפה.
כשאני התחלתי את העבודה שלי פה במרכז, עזוב את המרפסות עכשיו. עוד לפני שהגעתי למרפסות, אני הייתי גנן, שלא שואל שאלות, שרגיל ללכת עוד מהקיבוץ, מהימים בקיבוץ, למלא מיכלי ראונדאפ וריסוסים, לשים את זה על הגב שלי, בלי שום חומרי הגנה, היה נשפח לי באוטו, כל החומרי הדברה האלה, הייתי נוסע עם הריח הזה בפנים, היה נשפח לי על הרגליים.
ולא הבנת אפילו את הנזק, אני גם כן זוכר תקופות דומות.
ולא הבנתי. הבת הראשונה, הבת הבכורה שלי, מיה, כשהיא נולדה, ואני זוכר שנסעתי עם ברלינגו, זה היה רכב העבודה שלי, וכל הכלי העבודה היה בפנים.
סיטרואן ברלינגו, היה דבר כזה.
סיטרואן ברלינגו, בדיוק, עוד עם מילוכים.
כן, הוצאה מוכרת.
הוצאה מוכרת. ואני זוכר שהחומרי הדברה שם, בתוך האוטו, וילדה שרק הוצאנו אותה עכשיו מתל השומר עם סלקל, והריח של הדלקים מכל הכלים המוטוריים, אני זוכר שזה היה רגע מכונן בחיים שלי.
זה בטח עד היום אתה מתכווץ כשאתה נזכר בזה.
עד היום מתכווץ, ואני זוכר שאמרתי, נמרוד, הפרנסה שלך לא תהיה תלויה בכלי עבודה מוטוריים, היא לא תהיה תלויה בריסוסים, אתה עושה שינוי, כי אתה עוד מילא, אבל יש לך פה ילדה עכשיו. ואני זוכר שזה היה רגע מכונן, שבאותו רגע זרקתי את כל הדברים האלה הצידה, ואמרתי, אני צריך פה להתכנס, ואני צריך להתחיל למצוא פתרונות אחרים. וזה היה ממש לנתק את עצמי מכל מה שהיה מוכר, ולהשיל אורי כדי לבנות משהו חדש.
אפשר לראות את התהליך הזה אצלך, מפני שבמקרים רבים, תראה, אנחנו הרי לא, לרובנו אין גינות גדולות, רובנו גרים נניח במרפסות, וגם אם יש קצת זחלים על הבזיליקו, עניין שעסקת בו, לא צריך לרסס אותם.
אני אפשר... לא מסוגל לרסס, ויותר מזה, אני לא מסוגל להרוג יצור חי. אני חושב שחלק בלתי נפרד, תראו, היום, טוב, זה כבר מכניס אותנו למשהו שהוא הכי רלוונטי שיש. כולם בעיה, יש לנו לכולנו בעיה היום של מזיקים, ואגב, אני הולך היום ברחוב, ואני רואה על עצי השדרות ועל שיחים שקיימים בגינון הציבורי, אני רואה כמות מזיקים שלא היה מעולם.
זה אולי שינוי בתפיסה של העיריות גם.
זה לא שינוי בתפיסה, לא, אני רואה כמות של מזיקים, כן. אני אומר שהקרקע כבר כל כך לא מאוזנת.
כבר לא בא להם על הקרקע, אז הם מטפסים על העצים.
שכמות המזיקים, אין בעצם, נגיד אתה כבר לוקח קונפידור לא עלינו וחומרי הדברה שמרסס, הם כבר עושים, זה כבר צחוק עליהם.
אגב, אני הזכרת קונפידור, עדיין בקבוצות ברשת, שאנשים שואלים שאלות, אנשים פולטים קונפידור, כאילו זה מילת קסם. לדעתי אסור להכניס קונפידור בכלל לאזורים שבהם גרים אנשים.
נורא. אבל זה עוד פעם...
אפילו לי במחסן עוד נשאר אולי משהו מאיזה עצות גרועות שאני קיבלתי לפני כמה שנים.
ממליצים על זה. הבעיה היום, אני התחלתי משהו, אבל אני רק אגיד מה שאתה...
נזרום.
היום כשאתה הולך היום לצערי, למשתלות, לחנויות גינון, למקומות שאמורים לתת פתרונות וייעוץ מקצועי, אז זה אולי ייעוץ מקצועי, אבל הוא, אגב, לא בהכרח שזה ייעוץ מקצועי וייעוץ נכון למה שאתה צריך, אבל ההמלצות על הדברים, בלי להבין איזה נזק זה עושה לסביבה, לאדמה, עזוב אותנו בני האדם
אתה
אפילו.
אתה לא הולך לחנויות גינון, אתה הולך לחנויות לציוד חקלאי, ופה לדעתי הבעיה התפיסתית המרכזית.
יכול להיות, כן. אבל כאן עכשיו, הנה, אפרופו במזיקים שאני רואה ברחוב, אני מבין כבר שהדבר יצא מאיזון, הרי מה קורה? בוא עזוב אותנו בני אדם. בטבע, אוקיי, מה קורה בטבע? בטבע יש איזה סימביוזיה, יש איזה חיים הרמונים, שכולם חיים בשלום, בעצם הצמח חי עם האדמה בשלום, יש פה מיקרואורגניזמים שקמים בטבע, יש פה מעל האדמה מזיקים ואויבים טבעיים, שבעצם...
זה לא בדיוק הרמונים, אחד דוחף, אחד מושך, בסופו של דבר...
אבל יש קיום.
נוצר מה קראו פילוסופיה מההרמוניה השמימית. כולם דוחפים, בסופו של דבר כולם שורדים.
כולם שורדים. עכשיו, אנחנו בעצם כבר איפרנו כל איזון אפשרי. אנחנו דרך הריסוסים שלנו, דרך אפילו הדישון הכימי שלנו, אנחנו פוגעים בפעילות המיקרואורגניזמית של הקרקע. אנחנו פוגעים בכל היצורים החיים שנמצאים בפנים. לא יעזור. כשאנחנו פוגעים
בהם... זה לא מעניין אותנו. מה שאנחנו רוצים זה לראות פרח.
זה לא שלא מעניין אותנו. הבעיה התרבותית מתחילה שהגנן מקבל בעצם את ההנחיות מהלקוח. הלקוח רוצה שהחצר תהיה נקייה מאלים. אוקיי? נתחיל מזה. אז הוא חייב להפעיל מפוח. עכשיו, אלים... כחיפוי, זה הדבר הכי טוב והכי טבעי שיכול להיות בכלל הגינה. העיניים שלנו לא רגילות להכיל את הטבעי הזה.
יפה. זה אגב בדיוק מה שקרה לי כשהגעתי לחריש. בהתחלה זה נראה לי קצת מאכזב. הם גם שמים רסק עץ כדי לחסות את השטחים שסביב העצים. ולקח לי, ובאמת אמרתי את זה למערכת שלי, לקח לי איזה 10 דקות או רבע שעה, פתאום להסתכל על הדברים... בצורה קצת שונה, ולראות את היופי שלהם, ומתאם העניין, היופי שלהם הוא לא נורא בולד, ולא פרח, הכל הפרחים הם אדומים, אבל זה בדיוק הכיוון.
דרוש פה הסברה, דרוש פה, הסברה מסיבית אגב, דרוש פה שינוי קונספט, שינוי תפיסה, שמתחיל לרדת, מתחיל לעלות כבר מלמטה, זה כל צעקה, שהוא מתחיל לעלות ומתחיל לפגוש את עצמנו בכל מיני רבדים, בתדרים שונים, וזה כבר יהפוך להיות נורמה. אני בטוח שלאט לאט...
אז מה קורה לך בעצם? אנחנו מדברים בעצם, אתה מדבר על כולם, אבל בעצם אתה עובר את התהליך הזה עכשיו.
אני עובר את התהליך הזה, אני מבין ש... אתה יודע מה? חוויתי משבר גדול בשנת... בתחילת 2021. חוויתי משבר גדול, ו... כחלק מהמשבר הגדול הבנתי שאני צריך להתחיל לשקם את עצמי. התחלתי, אני מרגיש שאני רוצה להרים את עצמי. עכשיו אני מרגיש שאני רוצה להרים את עצמי ואני מבין שלהרים את עצמי זה כבר לא דרך השיטה הישנה, אלא זה למצוא איזה מודל חדש שיכול באמת לעזור לי, נקרא לזה משהו הרבה יותר אותנטי ואמיתי. אני מרגיש משהו מבפנים שכל מה שעשיתי עד עכשיו הוא לא בהכרח הדבר הנכון בעבורי, ואני מרגיש את זה מבפנים ויש בי רצון להתחיל לתפוס חלקת אדמה עכשיו, זה מה שבא לי, כי עד היום הייתי מנותק בשנים האחרונות, מה שעשיתי זה בעצם דיברתי גינות מרפסת.
היית במצע מנותק.
הייתי במצע מנותק. כן. אולי ברחתי הכי רחוק מהמקור שלי כדי לחזור אליו חזרה, אוקיי? נקרא לזה ככה. אני בא מהקיבוץ, מהאדמה, ועליתי לגובה, ואולי זה הזמן שנייה לחזור חזרה.
אז איפה אתה, אתה ממש בשלב שבו אתה מנסה למצוא, תכף נברר מה אתה הולך לעשות איתה, חלקת אדמה?
חלקת אדמה. כדי להבין איך היום אני, אם עד היום הצורך, אולי זה, 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 זה הבעיה הכי גדולה שלי באופן אישי, ואולי הרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר לדבר הזה. כשאנחנו מגדלים צמחים בגינה, אנחנו מצפים מהם שיתנו לנו את מה שאנחנו רוצים. בעצם אני שותל עגבניות, אם הן לא מביאות לי עגבניות, ואני רואה את השכן כמה הוא נהנה מהשפע של העגבניות, אני מתחיל להתאכזב בעצם. אוקיי? Okay? אני מגדל עכשיו עץ של לימונים, והלימונים שלי מאפנים וקטנים, ומגיע זבוב ודוקר אותם, ובכלל אני לא מגיע לשלב שאני יכול לאכול מהם כמו שצריך. ואז מתחיל לייצר אצלי איזו תפיסה כזאת, שהכל סובב סביבי כל הזמן, כאילו הכל סובב סביבנו. עכשיו, מי אמר שזה ככה אמור לחיות? מה, הם חייבים לי משהו? כאילו, אז מה אם גידלתי אותם, טיפלתי? מישהו אמר פה בכלל שזה היה צריך לקרות? ואז מתחיל להתבסס אצלי איזו תפיסה הרבה יותר הוליסטית, נקרא לזה. משהו שהרבה יותר רחב, או אתה יודע מה? נמרוד לא מרכז העניינים פה יותר. נמרוד הוא חלק ממרכז שקיימים בו הרבה מאוד תפיסות, מודלים, לא יודע איך לקרוא לזה. אני חלק מי. וממקום שאני שם את
עצמי... אתה הולך דרך אגב לשבור קונבנציה של כנראה 10,000 שנים, כי באיזשהו שלב האדם החליט שהוא בראש שרשרת הקיום ושרשרת המזון.
נכון.
זה לא תמיד היה כך.
נכון. אבל די, כאילו זה לא ברמה של למה אנחנו שוברים קונספציה עכשיו, זה, כי משהו לא עובד, רואים שמשהו לא עובד. אני כשאני רואה את העצים ברחוב ככה הם מדברים אליי, אני מבין שמשהו בשימור המצב הקיים לא עובד יותר. צריכים לשנות ואנחנו מקבלים סימנים.
אז מה אתה רוצה לעשות? מצאת כבר חלקת אדמה?
מצאתי, אני עדיין לא בטוח, אני שומר את זה עדיין לעצמי, כי זה עדיין משהו שהוא בהתגלגלות, אבל בוא נגיד את זה בצורה אחרת מאוד מאוד עדינה. אני מחפש ליצור לעצמי היום, להתחיל לבנות איזה מצב שבו אני חלק מהאדמה, אני רוצה להתחיל לגדל אדמה, ואדמה בריאה. ואני רוצה להבין איך אני יכול היום להתמודד בלי שום ריסוס, בלי שום חומר הדברה, בלי שום חומר כימי, בלי שום דישון כימי, איך אני יכול לנקות את השטח מהמצב הקיים, ואיך יכולים להתחיל לעבוד בהרמוניה, איך אני יכול להזמין.
קוראים לזה גינון בר קיימא.
כן, יש היום, נקרא לזה, יש את החקלאות הביודינמית, ויש את החקלאות המחדשת, ויש את הפרמר קלצ'ר, כולם אותו דבר בסוף. כאילו, נכון שהשיטה הזאת היא שונה.
רק שאצלך זה ממש מגיע מאיזשהו חוויה או תהליך שאתה עובר בעצמך.
אני, החלום שלי, אני עדיין לא יודע באיזה מודל זה אמור לקרות, אבל אני יודע שהיום מתוקף היותי משפיען גדול מאוד ברשת,
אני יודע, אני פה הזמן להתוודות שיש שתי סיבות לכך שנקלעתי לענייני גננות. אחת זה העץ לימון המפואר שיש לי, והשנייה זה אתה.
תודה. אז
אתה בהחלט משפיען.
אז זהו, אז לא רציתי להיות משפיען. בוא, זה לא שאני...
זה קרה
כי כנראה אנשים התחברו למסר שמעבירים פה, לא יודע מה קרה.
אלא התלהבות, אני מאמין לכל סופרלטיב שאתה אומר, למרות שאצלך כל פרח הוא מדהים.
הוא הכי מדהים.
הוא הכי מדהים, כן.
אז אני אומר, אני מרגיש את צו השעה, באמת אני מרגיש את צו השעה כבר כאן, אני מרגיש שאנחנו יכולים לעשות משהו גדול, ואם אני היום שם את עצמי כבר עוד פעם בהבנה שלא הכל סובב סביבי, אז יש פה היום מוחות בלתי רגילים, שכבר מדברים שנים על דברים שהקונספציה בכלל לא יכולה לתפוס, ואנשים עדיין לא יכולים לשמוע, ואני חושב שאני יכול להביא אותם היום לתודעה כבר. אני יכול לבנות משהו שהוא לא סובב סביבי ולא סובב, בעצם שהוא כבר מודל שהוא כבר מכיל את כל המוחות הגדולים, ולבנות איזה משהו שיש שם תוכן של הדרכות, של תוכניות הכשרה, של גינה, נבנה ממנה כבר מודל חדש. המודל הקיים כבר הוא לא נכון. אוקיי? ונתחיל להכניס את זה לאט לאט, ונתחיל להבין איך עושים את זה נכון, ויש כל כך הרבה אנשים שראוי לתת להם במה, וזה באמת...
ולקדם אותם.
זה ווין 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 נקרא לזה, זה ווין לכולם. זה באמת ווין לכולם, ונתחיל להבין את עצמנו, כאילו גם להבין, אוקיי, בואו שנייה נשים את עצמנו בצד. נשים את עצמנו ונבין, יכול להיות שהקרקע הזאת, אני במשך 5 שנים רק אצטרך לנקות אותה ולא ליהנות משום דבר, כי אני הופך עכשיו את העולם הזה למקום ירוק יותר. וזה ברכה, כאילו.
להפוך אותה, לטייב אותה, כן. להשתמש בכל מיני חומרים אורגניים, שיצרו חיים אורגניים מתחת לקרקע.
להביא לשם כל מיני מעופפים אפילו, לשים כברות במקום הזה. להביא דבורים אפילו, שאני הולך עם זה צעד קדימה, סבבה? להתחיל להכניס לשם דברים, לא סתם בכוח, אלא להבין את המודל הזה. יכול להיות שהגינה הזאת, בשכנות החדשה נקרא לזה, בקהילה החדשה, יכול להיות שכל אחד כבר יהיה לו תפקיד אחר. הגינה היא, מתוקף היותה שימשית יותר, ועם מצע קיים יותר, ועם שלד של עצים, תהיה בוסטן של הרחוב. סתם אני עכשיו אומר. והאם מתוקף היותה יותר מוצלת, יכולה להיות בכלל המקום של המחזור, ששם נעשה את העשייה של הקומפוסט, ושל ההומוס תולעים. יכול להיות בכלל מודל הרבה יותר...
חזרת למשק האורטרקי הקלאסי. אני רק רוצה לומר לך שבהרבה מאוד מקומות בארץ, למשל בקרמיאל, או במודיעין, במודיעין בוודאי, יש היום יערות מאכל שלא מאוססים, ואפשר פשוט ללכת
לטוב. קיימים הרבה...
גם בתל אביב זה מתחיל.
ככל שבדקתי יותר, ככה נחשפתי להרבה יותר אנשים פעילים, ולהרבה יותר מקומות שכבר עובדים. ואנחנו לא ממציאים פה איזה גלגל, אנחנו רק... מנסים לחזור למקורות שלנו, וזה קשה.
עכשיו תגיד לי, כל התפיסות האלה באות כבר לידי ביטוי בגינות, שהרי אתה היום יכול לבוא לאדם ולומר לו דברים שונים ממה שאמרת לפני 10 שנים. תראו, אני בעצם יכול ליצור לכם איזושהי מרפסת, שבה יהיו קצת פירות ואולי קצת ירקות, ותעברו את המחזורים בטבע ותאכלו.
כן.
ובעצם כך תאכלו, נחזור למצע המנותק, לגדל... ולעשות מין חקלאות זהירה על מצע מנותק או במרפסת מכל מקום.
לגמרי, היום גינה מניבה לא חייבת להיות באדמה, יכולה להיות גם במצע מנותק. אנחנו יכולים להכיל את כל הסובבים שלנו יחד עם עצמנו כמובן בתוך העולם הזה. ככל שהתנאים יותר גדולים, כך אנחנו יכולים לעשות שפע הרבה יותר רחב, אבל מספיק רק ההבנה הבסיסית הזו שהגינה היום...
אז איך בעצם הלקוחות החדשים שלך, שלהם אתה מגיע ולהם אתה מייעץ, איך הם מגיבים בעצם... לשינויים שאתה מציע להם, או לדרך החדשה שאתה מתווה להם.
יכול להיות, באמת יכול
להיות. יש כאלה שלא יעבור אצלם בקלות.
מאוד יכול להיות, וזה אולי משהו שאני, קודם כל אני לא מנסה לשכנע את מי שלא משוכנע בעצם. אני, יש לי כבר איזה מודל כזה שרץ אצלי בראש, הוא מאוד אולי, היום הוא פחות מאורגן אפילו. הוא יותר בלגניסט.
הם לא משוכנעים, הם עוברים איזשהו תהליך. בתל אביב קראנו לזה דחלי. דחלי זה שאתה נותן לג'ולה עוד דחיפה קלה.
כן.
אז זה בעצם מה שצריך.
אני חושב שאני היום מספר סיפור אישי שלי גם, או אני מאוד מתלהב מהרעיון הזה, שהיום אני בונה גינה שהיא לא רק שלי. אני מתלהב מהרעיון הזה כי זה מרגש אותי. יש לי חבר היום במבוא חמה, ים, שהיה מנהל את הבקר של הקיבוץ. שבוע עבר, והוא מבחינתי אחת ההשראות הכי גדולות למה שאני עושה היום. ים בעצם התחיל בעצם מחקלאים בוקרים, זה עם קשה נקרא לזה. מאוד קשה.
כן, אני מכיר את הבוקרים של רמת הגולן.
אז ים הוא בן גילי, גדלנו ביחד, אנחנו בני 41 היום, מה שנקרא, ינקנו, לא רוצה להגיד מאיפה, מאותו דבר, אבל לא משנה. וים היום עושה ראייה מחדשת, נקרא לזה. ים בצורה מאוד מאוד, הוא לא משתמש בחומרי הברה, הוא לא משתמש בשום דבר, הוא בשיטה מאוד ייחודית, חילק את המרחב ראייה של הפרות לתוך גרידים, והגרידים בעצם אומר שאני היום, המשחק שלי זה להעביר אותם מגריד לגריד.
זה בדיוק מה שעושים, כן. עושה החקלאות האורגנית בארצות הברית היום.
בדיוק. ים יש לו כבר, הוא פתח פה עמותה, והוא מקבל ליווי מבחוץ בעצם, שיש שיטה מאוד ברורה.
יש דבר שנקרא מירי גולן, יש לזה קשר?
כן, זה גם, כן. כאילו חלק מהמירי הגולן הזה בעצם, והחי בריא וכל ה...
כן.
בעצם ים היום מגדל, הוא מגדל את הקרקע, אוקיי? הוא נותן לה להתחדש הרבה יותר מהר, הוא לא מכניס יותר תוספות של מזון, בעצם הוא חוסך לעצמו הרבה מאוד כסף רק על ידי ראייה נכונה, הוא יכול להגדיל היום את הכמות של העדר על אותו מטר מרובע, כי הרי נמדד על כמה פרה צריכה לגדול מבחינת מטר מרובע, והיום דרך הראייה החדשה, הוא א' לא מכניס תוספות, והוא יכול להגדיל את העדר שלו, ובכך להגדיל, קודם כל להוריד עלויות ולהגדיל את הזה, והכל על ידי ראייה נכונה.
אז בעצם, אם הפקטור עד היום לראייה טבעית ברמת הגולן היה כמות הגשם שירדה, היום אתה בעצם אומר שגם תכנון נכון, לראייה הנכונה, יכול להגביר את כמות המספו שהפרה תוכל.
שבכך הפרה גם תגדל ותהיה בריאה יותר, חזקה יותר, תתבסס על דברים שבאמת קיימים. לא משנה, זה נתן לי עוד איזה...
כלי למחשבה.
כלי למחשבה. והדברים קיימים ונמצאים. אולי אחד הבקשות הכי גדולות שאם אנשים עכשיו שומעים אותנו, שלשמוע את זה לא...
ישמעו אותנו, כן.
פשוט לשמוע את זה. פשוט להבין שיש פה קונספציה חדשה, שהיא לא חדשה אגב, שהיא אולי משהו שזז...
של חזרה לשורשים, תרתי משמע.
של חזרה לשורשים.
כן.
וצריך להבין ולצאת מהקונספט שאנחנו לבד בעולם הזה, והגינה שלנו היא בשבילנו. לא, הגינה היא לא בשבילנו. אנחנו מגדלים גינה היום לסביבה שלנו, ויום אחד אנחנו גוף שהולך מהעולם הזה, והגינה תישאר אחרינו, והעצים ששתנו יישארו אחרינו. וחשוב שיגיעו אליהם, חשוב שהילדים שלנו ייהנו מזה, כלומר אנחנו צריכים
כן, להסתכל... סיפור חוני המעגל,
כן.
שזרה עץ, שתל עץ לנכדיו.
בדיוק, כן. כן. וזה אותי מרגש עכשיו. אני מרגיש סוג של שליחות, לא בשביל עצמי, אלא להתחיל להזיז את הדבר הזה, את המנוע, את המעגל הזה, הרבה יותר חזק, הרבה יותר קדימה, דרך חשיפה של אותם אנשים ואותם מקורות שקיימים כבר בעצם. הידע נמצא אצל כולם. יש מלא אנשים שכבר מבינים בזה, וחשוב לתת להם במה, חשוב לשמוע אותם, חשוב ללכת ולשמוע ולפתוח את הראש. וזה אחד הפרויקטים שלי השנה. גם, אתה יודע, אני הגעתי למצב שאני די, נקרא לזה, בגירוי המקצועי שלי כבר, אני די תוכן את עצמי.
די מיצית את עצמך, ואתה בעצם מציתי. בשלב אחר.
ואני מחפש היום משהו...
אתה בן 41, אז אתה מתחיל עכשיו מהפכה חדשה, וכולנו סקרנים לדעת מה יקרה כשתהיה בן 60. תגיד, אנחנו אמורים ככה להתכנס, יש משהו שהיית רוצה לקדם במסגרת שיחתנו? אולי את השירותים שאתה נותן, ממש.
אני עדיין...
יש לך אתר שנקרא אי-גארדן?
יש אתר שנקרא אי-גארדן.
שוקי קהל, דף פייסבוק?
אני ממקום, אני אעשה את זה אולי בשורה קצרה כזאת. פעם רציתי לבנות עולם ירוק יותר, ורציתי לקחת אחריות על כל העולם. רציתי שאני אעשה ונמרוד ונמרוד ונמרוד, כי שמתי את עצמי סביב כל העולם. דרך הסרטונים הבנתי שיש פה מסה קריטית של אנשים שרוצים אבל לא יודעים. בעצם יש פה גאפ ברציני, או שגנן עושה בשבילך, או שאתה יודע מה לעשות, וכל השאר רגילים להרוג קקטוסים, אוקיי? ואני אמרתי שיש פה הבנה, שאותם צריך שנייה להבין, שנייה, יש להם סיפור לאלה שהורגים קקטוסים. הם נכשלו כמה פעמים, הם לא הצליחו כמה פעמים.
אין להם אגודל ירוק, החיים נגדם, מוכר לי היטב.
כל התירוצים האפשריים. עכשיו, כל מה שצריך...
זה הרבה יותר עמוק.
זה הכי עמוק בעולם.
כן.
זה הכי עמוק בעולם. כן. זה יושב על הקשיים שלנו ביום-יום. הגידול צמחים, זה, 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 זה פשוט פוגש אותנו בכל הפחדים שלנו. ואני לקחתי את זה כאתגר, ולהגיד לך, תקשיב, אוקיי, הרגת כמה פעמים קקטוסים, יכול להיות שאתה לא יודעת איזה קקטוסים לבחור, יכול להיות שבחרת אותם במיקום לא נכון, יכול להיות שקיבלת ייעוץ לא מתאים, יכול להיות שלא עשית את הדברים הנכונים, כי לא ידעת איך. בוא שנייה נבין איך עושים את זה נכון. יכול להיות שלא תצליח פעם שנייה, אבל יכול להיות שתצליח בפעם השלישית פתאום. ואם תצליח בפעם השלישית, אתה תקבל סיפוק אדיר. וגידול צמחים זה לא רק בשביל הסביבה, זה קודם כל ברמה האישית שלנו, להיות מרוצים מעצמנו. וזה משהו שאין לו תחליף.
אני רוצה להוסיף שני דברים שלא. Okay. אל תקבלו עצות בחנויות חקלאיות. אני אומר את דעתי, כן? כן. וגם אל תקבלו עצות במשתלות. אני חושש מאוד שבחלק מהמשתלות נותנים עצות גרועות. וכשאתה בא למשתלה ואתה שואל שאלה, איך שותלים את האבוקדו הזה? הוא אומר לך, מה הבעיה? תעשה ככה וככה וככה וככה. זה פשוט לא נכון, לפעמים טעויות איומות.
או שאם אתה, איך משקיעים את הצמח הזה? כל יום, כל פעם בשלושה ימים. איך מישהו יכול לדעת מרחוק שצריך להשקיע את הצמח הזה פעם בשלושה ימים? להבין באמת.
אני חושב שמבחינת אותה האינטרנט והפייסבוק,
נכון,
נתנו תשובה גדולה, ובעצם הצליחו להגיע לידי כך שמסות גדולות מאוד של אנשים יכולים להתייעץ, ולשמוע לפעמים, כשהעצות לא קשורות בקונפידור, הם יכולים לשמוע הרבה עצות מועילות.
נכון.
בוא נסכם בכמה מילים את מה שדיברנו עליו.
אוקיי, אתה רוצה להתחיל?
התחלנו בביוגרפיה שלך, אם אתה זוכר, ובתהליכים שאתה עברת, ובהגעה שלך לתל אביב, ובעצם בכך שגילית את המרפסת העירונית, בוא תמשיך מפה.
אני הייתי שמח.
ומיצית באיזשהו שלב, לא מיצית, התובנות שלך לגבי המרפסת העירונית השתנו.
אני חושב שאנחנו בתקופה של צמיחה, באמת של צמיחה, ככה אני רואה את זה, עם המון המון קשיים, אני הייתי שמח... אם אנשים שעדיין לא התחילו לגדל צמחים, היו מגדלים כדי להבין עד כמה העולם הזה הוא עולם רחב ועשיר.
יש עוד אנשים שלא מגדלים צמחים?
לא יודע, אני חושב שיש איזה שניים שמסתתרים שם איפשהו.
אני יותר מודאג מאנשים שיש להם, אני יודע, שלושה עציצים בבית, כי בכל בית יש שלושה עציצים, ואין להם מושג מה הם עושים שם. הם לא ממש בעניין.
כן, אבל אם זה עובד להם, אז זה אמור לעשות איזה משהו בסופו של דבר.
לא תמיד זה עובד להם.
כן, לא תמיד.
אתה מוצא כל מיני.
זה העניין, כן. אז אני חושב שאנשים צריכים להכניס כמה שיותר ירוק לחיים שלהם, כי זה בעצם מתחיל לקלף כל מיני קליפות פנימיות שאנשים אפילו לא יודעים ברמה האישית, וזה חושף אותם לעולם הרבה יותר פנימי ויותר רחב, וזה צורך חשוב מאוד היום בעולם הזה. והייתי שמח אם נרחיב את האפשרויות שלנו מבחינת, נקרא לזה, להטמיע את עצמנו בתוך החיים ולא לקפות את עצמנו.
זאת בעצם התובנה החדשה, שאנחנו לא תמיד בראש הרשרת המזון, אנחנו חלק ממנה.
חלק מי. וזה משהו שאולי צריכים אנשים להתחיל להכניס לתוך הראש שלהם, ואני מאוד הייתי שמח לעזור לקדם את התחום הזה.
נראה שגם זה יקרה, לפחות ברמת ההתלהבות שלך. אנחנו מסיימים את הפרק הרביעי של אילן והגננים, פודקאסט שלא ברור לאן הוא הולך, אבל ספוג באהבת הירוק. תודה לאורח המדהים שלי, נמרוד עורף, שאני מעריץ נלהב שלו, שיקור שלו, ועכשיו הוא הגיע אליי הביתה. תודה רבה, ובטח נתראה.
איזה כיף, תודה אילן.